פרק שלישי, עמוד למד ב', תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. אנחנו עסוקים כידוע בתשובה בשלב הזה, תשובה על חטאים, כן? כפי שהסברנו מספר פעמים, התשובה באופן מהותי איננה שייכת לחטא. תשובה זה לשוב אל השם, אז כדי לשוב אל השם לא צריך לחטוא בשביל זה, כן? עצם העובדה שאני נברא, אני עומד במרחק. כיוון שאני במרחק, אני צריך לשוב. אבל אם חטאתי, המרחק מורגש יותר, ולכן המוטיבציה לשוב אחרי החטא גדולה יותר לפעמים, אבל פי שזה אינו הכרחי. אבל כאמור, מה?
לא חייבים לחזור בשביל המתשובה.
כן, עד רבה, יותר טוב לחזור בתשובה לא מתוך חטא. כן, כפי שהסברנו, רק דווקא צדיקים גמורים הם יודעים יותר מכל אחד מהי תשובה. גם מי שחטא יכול לחזור בתשובה. כן, בבקשה.
הנברא עומד בחוץ
מול הבורא, הוא חוץ לבורא, חוץ.
מה זה להתפעל?
לא, זאת שאיפה, זאת שאיפה, זאת תשובה של הזהות, זאת תשובה, זאת תשובה של הזהות. מה הזהות שלו כל הזמן בתשובה. כמו שיש אדם, שזה ההבדל בין אישה לבין פילגש. פילגש זה קשר מקרי, אישה זה קשר קבוע. לכן מי שיש לו קשר קבוע עם אישה נקרא בעלה, בעל תשובה, הוא נשוי עם התשובה. זאת אומרת הוא באופן קבוע ומתמיד שב, לא בגלל איזשהו חטא שיש. לעומת זה מי שיש לו חטא וחוזר בתשובה נקרא חוזר בתשובה. אלה הם בעלי תשובות לשאלותיהם, כן? יש לו תשובה לשאלתו.
יש לו פילגש, אבל הוא עושה תשובה, זה בעל תשובה.
נכון, נכון. אז זה מה ש... מה? מקרי אמרתי, לא עצמותי, ודאי, הוא לא מחויב כלפי. זה משמעות של פילגשות, הוא לא חויב. מה? וקידושין, וקידושין, בלי קידושין. תדע, יש פילגש בלי כתובה וקידושין. אבל זה קשר מקרי, לא עצמותי, זה לא קשר של קדושה שמחייב, זה קשר טכני. כן, כן. יש תשובה, אז כן. אבל פה אנחנו עסוקים בתשובה על חטאים. כן, יש תשובה על חטאים. אבל השאלה, איזה חטא? יש חטא פרטי ויש חטא כללי. החטא הפרטי הוא חטא של עבירה. אדם עשה עבירה. כתוב בשולחן ערוך, לא עושים כך, והוא עשה הפוך. עשה הפוך משמע, זה חטא פרטי. ויש חטא של הזהות שלו. הוא לא חטא חטא פרטי, אבל הוא חסר. זה החטא של יוב למשל, כן? יוב אין לו חטא פרטי, אבל חסר משהו בזהות שלו, ועל זה באו האיסורים, כן? יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים. זה התשובה של השולחן ערוך. והאדם שם חטאו נוכח פניו, הוא מתחרט עליו, הוא מצטער על אשר נוקש בפח החטא, ונפשו מטפסת ועולה עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית. זה הרבה פעמים חוזר אצל הרב. החטא זה עבדות, זה שיעבוד. כלומר כל זמן שהאדם אינו חוטא הוא חופשי. כן, החטא הוא הפרטי משעבד, כי הוא מעוות אחד מצינורות החיים של האדם. כן, למשל אצל המקובלים מנסים את זה ככה, יש 248 איברים ו-365 גידים באדם. כנגד זה 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. אם אדם עובר על מצוות לא תעשה אחת, הוא מעוות את הגיד, אז זרימת החיים נפסקת באותו גיד, הוא מייבש את האיבר שמוזן על ידי אותו גיד. כמו כן, אם אדם עובר על מצוות עשה, אז אינו מפרנס את אחד מעברי נשמתו, ואותו איבר מתייבש. כן, זה הכוונה שזה מכוון כנגד שעשה גידים ורמח איברים. אז יש פה איזה עבדות, כשאדם מתקן את החטא, הוא משתחרר מן העבדות הזאת, הוא נהיה בן חורין. הנשמה שלו מתפשטת ללא הגבלה, כמו שכתב הרב קוק בשירו הידוע, מרחבים 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 מבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלום. מה?
מרחבי אל
מבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלום, לא גשמי ולא רוחני. הכלובים הרוחניים או הכלובים הגשמיים משעבדים את הנפש. כן, באורות, לא, זה לא באורות הראייה, זה ב... לא, מופיע במספר ספרים מצטטים את זה.
כן, יש את זה במשפטות
של צבי ירון. כן, יש כמה מקומות.
זה ספר אחד, שירת הרב.
שירת הרב. מה עוד איפה? לא, טוב.
הרב, מקובלים גם אומרים איזה איבר קשור לאיזה מצווה?
כן, יש גם
חלוקה.
כן. כן.
אפשר להשתעבד לחירות?
להשתעבד לחירות. תסביר לי איך, זה מאוד מעניין. מרוב נטייה
לחפש חירות, לחפש
חירות, איך מחפשים חירות פה? על ידי הניקיון מן החטא. אין חטא, אני חופשי.
זאת אומרת
שהמטרה הזאת, לא, אז ממילא החירות הזאת משפיעה על האחרים. לא יודע, אפשר להתמכר לחירות, להיות עבד של החירות. מה רע בזה? הוא מרגיש בקרבו את החירות הקדושה. הנה הוא כותב, הנעימה מאוד לנפשו הנהלאה, והוא הולך ומתרפא וזהורה אורה של שמש החסד, חסד עליון שולחים אליו את קוויהם, והוא הולך ומתעשר, הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי, יחד עם לב נשבר ונפש שחה מדוכה. נפש שחה מדוכה זה רע, נכון? עצבות זה מדרה. מתי עצבות זה מדרה? כשזה שאיפת חיים. אבל אם העצבות הזאת היא סממן לתיקון, אז הוא שמח בעצבות הזאת, אז זאת לא עצבות באמת, נכון? זה מה שאומר כאן, שהוא מרגיש בקרבו שגם רגש זה עצמו הנאה לו לפי מצבו מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. יש לו ייסורים מזה שהוא חטא, אז הוא שמח שהוא מתייסר מזה, כי זה סימן שהוא רגיש לדבר. תראו לעצמכם אדם שחטא ואיננו מרגיש רע מזה, אז זה עצוב. חטאת ולא מפריע לך, זה עצוב מאוד. חטאת ואתה עצוב מזה, זה משמח מאוד. זה עצמו התחלת התיקון. נכון? הגיוני, לא? טוב. כן? כל זמן שזה מקדם אותו. כן, אז צריך להיות קצר אם ככה. כי לא ייתכן שאדם יעצוב זמן רב ושזה ימשיך לקדם אותו. כן? אני יודע. הולך הוא מרגיש, אני כתוב כאן, שהוא מתקרב למקור החיים, לאל חי, אשר זה לא כבר היה כל כך רחוק ממנו. נפשו הכמהה זוכרת בססון לב את עוניה ומרודה הפנימיים, ומתמלאת רגשי תודה, בהלל וזמר היא נושאת קול, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמולה, הסולח לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייך, עושה צדקות השם ומשפטים לכל עשוקים. הוי, כמה עשוקה הייתה הנפש בעוד מסע החטא, קדרותו, גסותו וסבלו האיום מונח עליה, כמה הייתה ירודה וסחופה. גם עם עושר וכבוד חיצוני נפל לה לחבל. כולם מכבדים אותו, כולם נותנים לו, אבל הוא יודע שהוא לא בסדר, הוא יודע שיש לו חטא, זה עוד יותר קשה, זה עושק יותר חמור. כן? כי טועים בו. מה יועיל כל הון אם התוך הפנימי, תוך החיים, הוא מדולדל ויבש? ומה מאושרה היא כעת בהרגישה בקרבה, כי כבר נרצה אבונה, כי קרבת אלוהים חיה ומהירה בקרבו, כי אוכל מסעה הפנימי, כי היא כבר שילמה נשייה ואינה עוד מעושקה בעושק ותירוף פנימי. מלאה היא מנוחה ושלווה כשרה, שובי נפשי למנוחייך, כי השם גמל עלייך. זה אחד מהיתרונות של העונש. העונשים מאפשרים לאדם להגיע לרגיעה פנימית, לשלווה. כל זמן שאדם חטא ולא שילם את מחיר חטאו, יש איזה חוסר יציבות בנפש. לכן לפעמים זאת אכזריות לא לתת סטירה לילד. הוא עשה מעשה רע והוא מרגיש רע כל זמן שלא הענישו אותו.
אם הוא מקבל,
אז אם אתה באמת מרחם עליו, תן לו סטירה כדי לשחרר אותו מתחושת האשמה. כן, כן, לא דיברתי על כל מצב. כן, יש מצבים כאלה, יש מצבי נפש מיוחדים שלא להעניש זאת אכזריות. כן, כן. אז רבה, מכיוון שהוא מבין, אז מכיוון שהוא מבין תחומת הדבר, אז יש לו תחושה של בושה על עצם קיומו. לפעמים זה יכול להגיע לדברים חמורים מאוד, יכול להגיע לשיגעון, יכול להגיע להתאבדות, יכול להגיע להלקאה עצמית, כל מיני בעיות. כן? אז תציל אותו מזה, תן לו עונש. סוף סוף יצא מזה. כן? זה הסיבה שבמוצאי יום כיפור כל כך שמחים. שמחים כי שילמת משהו. כן? אז זהו, אומרים לך, זהו, בזה יצא. היינו יכולים להיות שמחים יותר אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוותר לכם על יום הכיפורים, לא צריך, לא אכפת לי שחטאתם. זה נורא. מה, לא אכפת לך שחטאנו? זה נורא, אתה לא אוהב אותנו ככה. זה לא הכוונה היחידה, אבל זה אחד מהאופנים להבין.
אבל
יש כל
אפריקה מסכים
שמה? חז וחלילה. הרמב"ם כותב, בקיצור, לא מצאנו אצל הרבנים, לא מצאנו אצל הרבנים בצפון אפריקה ובכל מקום שיקו נשותיהם. לא מצאנו שיקו נשותיהם, לא מצאנו. אומר לו בפועל, אתה שואל פה שאלות של הלכה, מותר לו, אסור לו, סיפור אחר. אבל מה? אסור להכות יהודי. הרי אסור, די, אסור להכות כל אדם מישראל, בן איש בן אישה. זה איסור דאורייתא. לא, אני יכול לדבר? כן, זה נאמר בפורש. כן, ארבעים יקנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו. מזה למדו שיש איסור לתת מכה ליהודי, פן יוסיף להכותו. מה זאת אומרת? מה, היא לא בן אדם? היא לא יהודית? היא גם אשתו, נכון, ולכן צריך לכבדה יותר מגופו. בכבוד? אצל נשים גויות ברוסיה זה נכון. אם הבעל איננו מכה אותי, סימן שהוא הפסיק לאהוב אותי. זה נכון, זה ככה היה מקובל ברוסיה הצריסטית והסובייטית ושל ימינו. כן, טוב.
יש כאילו מעשה של הסקירה לילד, יש חוטים שרצחו או משהו, מגישים הקלה אחרי שבאים מספרים למשטרה.
בדיוק, בדיוק, זה עדיין נקודה.
מרגישים את ההקלה.
בדיוק. אם לא, זה משהו נורא.
אם לא, זה כל הזמן
עודר איתו. כן, איך הוא לא... דוסטויבסק. רסקולניקוב. וישנה עוד הרגשת תשובה סתמית כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון. איזה אבון? אין לו שום אבון ברשימה של השולחן ערוך שעליו הוא יכול להצביע, ובוודאי לא בתור מקור הדיכאון שלו. אבל הוא מרגיש שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו עובד את כישרון הדיבור. לא יכול לדבר. והאריזה היה צריך לעשות לו תיקונים תעניות, הכל, כדי להחזיר לו את הדיבור.
אולי, אם לדבר,
אז בעיקר בשמה לא לדבר. נכנס, כלומר, האריזה עליה צריך להציל אותו מהמצב. הוא ייקה את אשתו, חטא בחטא הכעס, ולכן, והייתה לו אישה לא קלה. רבי חנינא הייתה לו אישה מאוד קשה. ואחד מכן, נענש שניטל ממנו כוח הדיבור. מי שאשתו כילד, אתה אומר, מי שאשתו היא כמו ילד, כמו שלמשל אדון שמלמד מלאכה, כן? אדם, אתה בא ללמוד מלאכה אצל נגר, נכון? אדם מבוגר, לא ילד, הולך ללמוד נגר אצל נגר, נגרות אצל נגר, ותוך כדי הזה אתה חותך עם המסור לא כמו שצריך, אז מותר למי שמלמד אותך נגרות לתת לך מכות. מה, ככה אתה מנסר? טוב, בסדר, אני עכשיו אנסר כמו שצריך. כן, זה מדין חינוך, ולכן כתוב שמי שעשה כך, כיוון שעשו במצווה, מותר. אז מי שאשתו היא ילד קטן, כן, אז גם באמת בתי חולים ומפגרים, מתאחד שמישהו מפגר, יצטרך לפעמים לתת לו איזו סתירה כדי ליישר אותו. אבל זה בעיה שלו שהוא יתחתן עם אישה מפגרת. והוא הלך לחפש. תביא את הפסק, תביא את הפסק, תביא את הפסק, נדון. בסדר? הלאה. וישנה עוד הרגשה, אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה, הראויה למלות חיים הגונים לנפש טהורה. השכלתו היא גסה, רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון שמעורר לו גאול רוחני. מתבייש הוא מעצמו, יודע הוא כן אלוה בקרבו, וזאת היא לו הצרה היותר גדולה, החטא היותר איום. מתמרמר הוא על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח יוגשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד. מתוך מרירות נפשית זו באה התשובה כרתייה של רופא אומה. כן, יש לנו כלל, כי בשמחה תצאו. כן, אם אדם נמצא במצב כזה, מה שהוא צריך לעשות זה לצאת מן המצב על ידי שמחה, כי בשמחה תצאו. כן, מה זאת אומרת? שזה כאילו תיאור של עצמו? אולי. כל הספרים של הרב זצ"ל הם תיאורים אוטוביוגרפיים. אבל פעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, איך ייתכן שהרב, שהיה קדוש מבטן, ככה שאלו, איך ידעו שהוא היה קדוש מבטן, אבל ככה כתוב. כן? באמת הוא היה, לא, אנחנו יודעים למה, איך הוא היה קדוש מבטן, לא משנה. מה? שהוא היה קדוש מבטן? שמעתי, בעל פה. מפי הרב אבינה, ששאלו את הרב צבי יהודה, איך זה שהרב שהיה קדוש מבטן הכיר, זה בלתי אפשרי הסיפור הזה, תשים לב כשאני מדבר שבכל זאת אם אתה תשאל שאלה כל 15 שניות וכל אחד ינהג כך, אי אפשר יהיה לתת שיעור, נכון? אז תשים לב לפי ההקשר של השיעור. אז שאלו פעם את הרב צבי יהודה, איך זה שהרב הצד שהיה קדוש מבטן ידע את כל מהלכי הנפש של החוטא, הרי הוא לא חטא. אגב, הצודה בכה ואמר סוד השם יראה. עוד אחד אומר בכה מהתרגשות, כן? סוד השם יראה. כן, למרות שאין לו חטא ספציפי, למרות שאין לו חטא ספציפי, כן, נכון, זה ייסורי גהינם, זה ייסורי גהינם. ככה הרב הסביר באורות התורה, כן, ייסורי גהינם זה שאני לא מה שאני צריך להיות. הסיפור הידוע על רב זושה, כן? רבי זושה מהניפולי אמר, כשאלה לשמיים לא ישאלו אותי למה לא היית משה,
אלא למה לא הייתה זו שם. אז כמובן הרבה יותר קשה. אז זה חלק מהחטאים האלה. מתוך מהירות נפשית זו באה התשובה כרתייה של רופא אומן. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע ובכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. אז מה שמעניין פה, שזה לא שהוא יוזם את התשובה, כי כשאדם חטא חטא ספציפי, אז הוא יודע, אני חטאתי, עכשיו אני יוזם לשוב מן החטא הזה, יש פה מה לעשות. אבל במצב הכללי המתואר כאן לפני כן, שהוא מצב שבו הוא לא יכול להצביע על משהו ספציפי ברור, אז ממילא הוא לא יכול גם ליזום תשובה, אלא התשובה באה מכללות מהלך החיים שלו, מחדרי התורה, מן הטבע, מן המסורת, מן הכל. מכל זה הוא שב. ביטחון עוז ברפואה, בתחייה הכוללת, שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה, מעביר עליו רוח חן ותחנונים, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. מי זאת אמו? התשובה. התשובה היא האם. היא נקראת אם. כי זה המקור פשוט. האם היא המקור של האדם. כשאדם חוזר אל מקורו, הוא שב אל אמו, או שב בתשובה, זה אותו דבר. אמו זה התשובה. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. מרגיש הוא, ובכל יום ויום שובר עליו, בהסכמת תשובה אילאה וכללית זו, הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחובר, יותר מוארה באור השכל, ויותר מתבארת על פי יסודי תורה. והנה הוא הולך ונוהר, פני הזעם חלפו, אור רצון בא וזורח, דינג דונג, הוא מתמלא עוז, עיניו מתמלאות אש קודש, לבבו כולו נטבל ונחלי אדנים, קדושה וטהרה חופפות עליו. אהבה אין קץ מלא כל רוחו. כאן עובר כבר למצב של אין סוף. נפשו צמאה לשם, וכמו חלב הדשם תצבע מצמאונה, זה גופו. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. כן. מה? כן, יפה. כמו שאמרו, והווה שותה בצמא את דבריהם. איך אפשר לשתות צמא? זה לא פשוט. אמרו מפרשם מסכת אבות שאחרי שאדם שותה בדרך כלל הוא כבר לא צמא, אבל כאן כשאדם לומד תורה הוא צריך לשתות באופן כזה שאחרי שהוא שותה הוא צמא ליותר.
שותה
מי ים. אבל שותה מי ים הם בכלל לא מרווים. כן, אני קורא שזה גם מרווה וגם מצמא. כן, זה פעם מן הים, נכון? אז הוא מרגיש תמיד את החיסרון, נכון? אז גם פה הוא רווה מהצמאון שלו עצמו. כן? רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. מה זה זוג? פעמון. כן? והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו הידועים ושאינם ידועים, שהוא נברא מחדש בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו, והכל אומר שירה, הללויה. חדוות השם מלא קול. זאת אומרת שהקול אומר שירה. יש ביטוי כזה במדרש, כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה פרק שירה? זה שירה? לא, פרק שירה זה שירת החיות והצמחים. יש מדרש כזה. מה?
רק שלום המלך
אמר? העצבים, נכון. יש מדרש כזה מתקופת הגאונים, כנראה, מתקופת הסבוראים, בשם פרק שירה. בפרק שירה, למשל, כתוב שם מהי שירת הסוסים. מה השירה של הסוסים? אתם מכירים את שירת הסוסים? הנה, כהנה עבדים אל יד אדוניהם, כהנה שפחה יד יבשה, כן איננו אל השם אלוהינו. כן, כתוב. או שירת השור. השיר על השם, כי גאו, גאה. שירת הכלבים, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם אלו. כן? דגים, אני לא זוכר.
זה ביטוי אצל הרב לשירת העולם.
כן, זה זה בדיוק. באורות הקודש, חלק ב', שם בפרק הנקרא שיר מרובע, אז הוא מסביר שיש ארבעה שירות: שירת היחיד, שירת האומה, שירת האנושות ושירת העולם. ובשירת העולם כותב הרב, זה האומר פרק שירה בכל יום שמובטח לו שובן העולם בא. כלומר מדובר על סוג כזה של שירה, של התאחדות עם השירה הקוסמית. אז אדם שחוזר בתשובה מן המצב של חיסרון בזהות ולא מחטא, דווקא הוא מתאחד עם השירה הזאת. זה מה שאומר כאן הרב, כן? הכל אומר שירה, ודווקא מהשירה הזאת הוא זוכה לרוח הקודש. אלא?
אז איך אומרים? ברזוננס עם כל ה...
כן.
איך בעצם אומרים את השירה? איך בעצם...
איך אומרים את השירה? מה יצא? איך הוא אומר? מן הסתם שיהיה גם מילים יצאו לו מזה. אבל זה לא מה, זה סתם הוא אומר פרק שירה, קורא במדרש, הוא אומר פרק שירה. כן, רובלו. איפה? כן, כן. אבל בגלל שהוא חי את זה. כן, הוא מזדהה עם זה. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואפילו יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. אז איזה תשובה גורמת שמוכלים לו ולעולם כולו? לתשובה השנייה, מה? הסתמית.
גם וגם.
לא, זה נאמר פה על השנייה.
מה זה מוכלים לו?
מוכלים לו על חטאו. איזה חטא?
האובדן הזאת בקורם שלו, שזה מתחשב בסוף לזה שהוא קשור לעולם כולו.
כן, מה זאת אומרת? כי הוא אדם שקשור לעולם כולו.
אז זה מוכלים לעולם כולו. מוכלים
לו? לא, זה מדובר על אותו אדם.
זה חטא האגואים שלו, שהוא עשה תשובה רק על עצמו, בלי לגרום יחד איתו תשובה לעולם כולו.
לא, לא מדובר על זה. פה מדובר על יחיד שעשה תשובה. הביטוי יחיד הוא ביטוי לאיש מעלה. כן, למשל, יחיד אומר את ההלל. כן, אותו יחיד אומר, אומרת הגמרא, אומר רבינו יונה, יחיד אומר את ההלל, כוונה כלל ישראל. הביטוי יחיד נאמר על אנשים מיוחדים, הוא יחיד במינו.
אולי כאן המשנה, ואפילו המשנה שעשה תשובה.
כן, אבל, או אדם ברמה גבוהה. אבל אם לא, אז הם אומרים שאפילו אחד שעשה תשובה. הביטוי יחיד מראה פה על ייחודיות של, של אדם הזה. כן, רמה מיוחדת.
למה מוכלים לו? אפשר ישר, יחיד שעשה תשובה, מוכלים לעולם כולו.
יפה. למה מוכלים לעולם כולו? בגלל שמוכלים לו. זאת אומרת, כיוון שמוכלים לו, והוא הרי לא יכול להתקיים בלי העולם, מוכרחים למחול לעולם כולו בגלל שמוכלים לו.
בגלל העולם
יכול להסתדר בלעדיו? לא, העולם יכול להסתדר טוב מאוד בלעדיו, אבל הוא לא יכול להסתדר בלי העולם, כי הוא אישיות כלל עולמית עכשיו. ולכן אם לא יימחל לעולם כולו, אז הוא לא יימחל באמת. אז כיוון שמוכלים לו, מוכלים לעולם כולו. בסדר? כך פירש הרב אשכנזי. פרק ד', מה יש? רבע לחמש עכשיו, מה הבעיה? לחמש מנחה, מה? זה העבוד, כנראה. מה? מה? בדרך כלל בקיץ, עם שעון קיץ אנחנו חוזרים ללימוד מנחים, לא? תכניתו שלא? עם שעון קיץ. אז עוד מעט. בסדר. פרק ד', התשובה הפרטית היחידית. ואתם לא רוצים ללמוד, כבד לכם היום, לא יודע. התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הציבורית העולמית בעולם ובכנסת ישראל. זה באמת כותרת משהו. טוב, אנחנו נראה את זה. אבל מה שאתם רואים פה שהתשובה היא במעגלים קונצנטריים. עד עכשיו דיברנו על אדם פרטי שחוזר בתשובה. עכשיו אנחנו מדברים על מעגלים יותר רחבים. האומה חוזרת בתשובה, האנושות, העולם חוזר בתשובה, כנסת ישראל חוזרת גם בתשובה. בסדר? מה זה כנסת ישראל?
קודם
העולם, יותר נמוך. כנסת ישראל זה תמצית ההוויה. לא. לא, לא, לא להבין. לפי הרב קוק, יש הבחנה בין שני מישורי מציאות. האחד נקרא הוויה, השני נקרא מציאות. במציאות יש לנו הרבה דברים. יש לנו עולם, יש לנו עם ישראל, יש לנו הפרט, הרבה דברים. בהוויה הכל אחד. שם זה נקרא כנסת ישראל. כן, כותב הרב אורות, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה.
אבל בשביל מרובה העולם הוא מעל.
שם זה כנסת ישראל במובן אחר. כנסת ישראל ההיסטורית. הוא מדבר על כנסת ישראל בתור תמצית ההוויה.
אז זה לא נשמת האומה בעצם?
או
זהו תמצית ההוויה. תלו איך אתה
משמע נאומה ישראלית, לא כל העולם
של כל ההוויה,
כל היש,
כמו שכתוב במדרש שמובא ברבנו עמרם גאון, שחיה אחת עומדת באמצע הרקיע ושמה ישראל. מה זה חיה באמצע הרקיע? אז הרקיע זה כל המציאות כולה. כן? למה הוא קורא לשני כנסת ישראל? אז שם זה כנסת ישראל ההיסטורית. אבל אחר כך יש השיר החמישי שנקרא שירת ישראל, זה כנגד כנסת ישראל לפה. בסדר? כן, בבקשה.
רק
טכנית, הפרק
הזה
הרביעי,
השלושה פרקים
ראשונים
נכתבו ככה,
נכון, זה אחר כך זה העריכה. בהקדמה הרב צבי יהודה אומר מאיפה הוא לקח את זה. לא, הנה תסתכל בעמוד תתוו, הוא כותב כאן פרקי א' עד ג' וד' עד י' א', אתה רואה שבכל זה שתי קבוצות, זה בארץ הקודש לפני המלחמה, כלומר לפני מלחמת העולם הראשונה, זה נקרא תקופת יפו. בסדר? י' א' מחציתו בארץ הקודש לפני המלחמה, מחציתו בשוויציה, כלומר שוויץ, בשנות ע"ע-ע"ז, כלומר זה באמצע מלחמת העולם הראשונה. י"ב בארץ הקודש לפני המלחמה, י"ג מחציתו בארץ הקודש לפני המלחמה, מחציתו בשוויציה בשנים אלה, י"ד כולו מלבד 10 האותיות הראשונים בשוויציה, ותתו באנגליה, ותז י"ז בארץ הקודש משנות פ"ד. יש לך תיאור. זה בשביל חוקרי הקטנים.
גם את הספר אורות בפיצול הזה?
ספר אורות? בוודאי שזה מפוצל.
חלק בחו"ל וחלק בארץ?
כן, בהקדמה של הרב צבי יהודה שם הוא מסביר בדיוק מאיפה לקח כל דבר. בכלל, ספר אורות זה קובץ של קבצים. כן, למשל זרעונים, זה יצא בעיתון מסוים, עיתון, כלומר איזה מין קובץ שנקרא התרבות הישראל. אורות ישראל זה חוברת בפני עצמה, כן, אורות מאופל זה עוד חוברת. למהלך ידיעות בישראל זה תגובה לאיזה מאמר שכתב איזה שוטפים הם זרמי התשובה. תראו, יש פה ציטוט מהזוהר, אתה רגניזו לעילה והוא עמיקה דבירה ומהי נפקין נחלים ומבואים לכל עבר והוא עמיקה דעמיקתה יקרה תשובה. תרגום, מקום גנוז יש למעלה והוא עומק הבאר ומכאן יוצאים נחלים לכל צד ועמוק שבעמוק הזה נקרא תשובה. כלומר יש כביכול מקור של תשובה שגורם לעלייה מתמדת. אז שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית, מקום דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש. כן, ידוע באסטרופיזיקה, גילו שבשמש יש כאלה שלהבות שעולות. פרוטוברנס, לא יודע איך קוראים לזה בעברית. לא, זה לא קטנים. יש התפרצויות. אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים והם נותנים חיים להמון עולמים ולנצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המאירה לעולמים כולם, שמש התשובה, מפני שטפם וריבוים, מפני מהירותם הנפלא, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. הנשמה היחידית והציבורית העולמית ועולמי העולמית כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור למציאות האידיאלית. מה שאומר כאן שהתשובה מתחילה בעצם מהקדוש ברוך הוא, כביכול ריבונו של עולם זורק שטף של חיים מאיתו והשטף הזה חוזר אליו, מין מעגל מתמיד כזה. ואנו חשים את המכאובים. איזה מכאוב? הכאב שיש למגמה האידיאלית של הנשמה העולמית והעולמי העולמית בזה שהיא רחוקה מן האידיאליות. כן? אז הכאב הזה אנחנו מרגישים אותו וממרקים אותנו כמלח הזה שממתיק את הבשר, הם ממתיקים את כל מרורותינו. בהגות מינים אי אפשר לנו לבטא את המחשבה רחבת השחקים הזאת. ייחודים אנו מייחדים, בשמות אנו מכוונים, נקודה שמיים וארץ חדשים ומילואיהם הצורים שם, אות ועולמים מתגלים, תיבות ורבות עולמי עד והמון נצורים, שלב ועלז מלא חדוות אלילים, מלא שלום ואמת, והנשמה הולכת ומתקנת. טוב, אתם מבינים שכדי להבין את זה צריך עוד שיעור. טוב, זהו.